Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק מספר 153, השביעי בנובמבר 2014. אל תיתנו להם בדידים. על חשבוניות, מחשבונים והדרך הנכונה במרכאות ללמד ילדים חשבון. הפרק בחסות קרן טראמפ, הפועלת לשם שיפור החינוך בישראל, מזמינה אתכם לחגוג באירועי יום המורה ב-15-12-2014. פרטים בדף הפייסבוק של יום המורה ובסוף הפרק. וגם בחסות נינג'ה מנקי, תודו שזה שם מגניב, מתמחה בפתרונות שיווק דיגיטליים וקידום ברשתות החברתיות, במיוחד לעסקים קטנים ובינוניים. אחד הסופרים האהובים עליי בילדותי היה אייזיק אסימוב. קראתי לא מעט ספרים וסיפורים פרי עטו של אסימוב, אבל סיפור אחד במיוחד נחרט בזיכרוני. העלילה מתרחשת בעתיד שבו מחשבים כה נפוצים וזמינים עד שאף אחד, כולל גם המתמטיקאים הבכירים ביותר, לא זוכר איך פותרים תרגילי חשבון פשוטים על דף. גיבור הסיפור הוא ילד צעיר חובב מתמטיקה שמגלה מחדש את התורה האבודה הזו. הוא מדגים בפני המתמטיקאים המשתאים כיצד הוא מסוגל לחבר, לחסר, לכפול ואפילו לחלק מספרים ארוכים מאוד באמצעות לא יותר מאשר עיפרון ומחק, והופך לסנסציה עולמית בזכות היכולות הפנומנליות שלו. אני לא יודע מדוע אני זוכר דווקא את הסיפור הזה. אולי מכיוון שבזמנו חשבתי שהרעיון שבבסיס העלילה מגוחך ולחלוטין לא סביר, בניגוד לשאר רעיונותיו של אסימוב. הסיכוי שבני האדם יאבדו ידע כה טריוויאלי ובסיסי, כמו חיבור וחיסור על דף, היה נדמה לי קלוש עד אפסי. אבל כשאני מביט על עצמי היום, בעידן שבו מחשבים נפוצים וזמינים כפי שמתוארים בסיפור של אסימוב, אני שואל את עצמי אם יכול להיות שהסופר החכם הזה עלה על משהו נכון. גיליתי על בשרי כמה קל לשכוח מידע כשיש לך טלפון חכם שצמוד אליך 24 שעות ביממה. למשל, פעם זכרתי את מספרי הטלפון של ההורים, החברים ובת הזוג שלי. היום, לעומת זאת, אני לא זוכר אפילו מספר טלפון אחד. לא של אמא שלי, לא של אבא שלי, אפילו לא את המספר של אשתי. ברור שאם אני באמת אשתדל, אני אצליח לזכור את המספרים. אבל מה אתה? יש סיכוי אפסי שאני אמצא את עצמי ללא מחשב מחובר לאינטרנט בטווח של כמה עשרות מטרים. אני לא מתאמץ לזכור מספרי טלפון, ולכן שכחתי את כולם. לא סביר שהאנושות כקבוצה תאבד את היכולת לבצע חישובים פשוטים בעזרת דף ועיפרון, כפי שתיאר זאת אסימוב בסיפור. אבל בעולם שבו אתה יכול ללחוץ על כפתור, לשאול את המחשב כמה זה 4 ועוד 4 ולקבל תשובה מיידית, How much is 4 plus 4?
8.
לרובם המכריע של האנשים אין סיבה אמיתית לערוך חישובים על נייר. אם לא נכריח את הילדים לעשות זאת בבית הספר, לא מן הנמנע שרובם לא ידעו לבצע חילוק, למשל, באופן ידני. השאלה שאציג בפרק זה נוגעת אם כן למקומו של המחשבון, בין אם כמחשבון כיס יהודי ובין אם כאפליקציה בטלפון החכם, בבית הספר ובפרט בבית הספר היסודי. הורים, מורים ומתמטיקאים מתווכחים על התשובה לשאלה הזו כבר מזה למעלה מ-40 שנה, מאז הומצא המחשבון הכיס הראשון. כפי שנבחח, השאלה אם יש לאשר או לאסור את השימוש במחשבונים בתחומי הכיתה, היא רק ספתח לשאלה מורכבת, קשה ויסודית הרבה יותר. אמנם מחשבון הכיס האלקטרוני הוא המצאה מודרנית למדי, אבל בני אדם נעזרו במכשירים שונים ומשונים כדי לבצע חישובים כבר מאז שחר ימי ההיסטוריה. שורשיה של החשבונייה, למשל, נמצאים ככל הנראה בשומר העתיקה כ-2500 שנים לפני הספירה. במקור, החשבונייה הייתה לא יותר מאשר משטח חולי שעליו צוירו פסים, והחישוב נעשה באמצעות העברת אבנים קטנות מפס לפס, בסדרת צעדים פשוטה ומוגדרת היטב שכל ילד למד בזמן קצר. בעזרת חשבוניה אפשר לבצע את כל הפעולות הבסיסיות הדרושות לשם מסחר ובנקאות, חיבור, חיסור, כפל וחילוק, ואפילו חישובים מורכבים יותר כמו הוצאת שורש. אולי בזכות המסחר, החשבוניות היו בשימוש אצל כמעט כל העמים בעת העתיקה, ממצרים ועד יפן. הפועל הלועזי to calculate, לחשב, מגיע אלינו מהרומאים. הביטוי calculus ponere בלטינית פירושו להניח אבנים קטנות, על החשבוניה כמובן. כשרומאי רצה לסגור עם מישהו חשבון, במובן הלא ידידותי של הביטוי, הוא היה אומר vorare alikeum ad calculus, שפירושו אני אקח אותו אל האבנים הקטנות. החשבוניה בצורתה המודרנית, מסגרת עץ ותוכה עמודות אנכיות שעליהן מושחלים חרוזים עגולים, מגיעה אלינו מסין, שם הומצאה בסביבות המאה ה-12. יתרונה הגדול של החשבוניה הסינית על פני הדגמים שקדמו לה, הוא במהירות המרשימה ואולי אפילו מפתיעה, שבה אפשר לבצע בעזרתה חישובים מורכבים למדי. משתמש מנוסה ומיומן, מסוגל להזיז את החרוזים מעלה ומטה בזריזות כמו פסנתרן שמנגן יצירה מורכבת. אחת הדוגמאות המוצלחות ביותר למהירותה המפתיעה של החשבוניה הפשוטה היא תחרות ראווה שנערכה בטוקיו בשנת 1946. את התחרות יזם עיתון של הצבא האמריקני ששלט באותה עת על יפן הכבושה.
Battleship Missouri, 53,000 ton flagship of Admiral Halsey's Third Fleet, becomes the scene of an unforgettable ceremony marking the complete and formal surrender of Japan.
המתמודדים היו מחשב אלקטרוני, המצאה חדשה ומסעירה באותם הימים, וחשבוניה פשוטה מדגם בשם סורובן, שהיה נפוץ ביפן. את המחשב האלקטרוני הפעיל טוראי תומאס נייתן ווד, הטכנאי הבכיר ביותר בבסיסו, ואת החשבוניה היפני קיושי מצוזוקי, גדול החשבונאים, אם יש מילה כזו, במחלקת השכר והתקציב של משרד הדואר היפני. המתמודדים נתבקשו לפתור תרגילי חיבור, חיסור, כפל וחילוק של מספרים מרובי ספרות בזמן הקצר ביותר, וכמובן ללא טעויות. למשל, חיבור 50 מספרים בני 3 עד 6 ספרות כל אחד, או 5 תרגילי חילוק עם מספרים בעלי 5 עד 12 ספרות. ברור שהממשק מול המחשב באותה התקופה לא היה ידידותי ונוח כפי שהוא היום, אבל מהירות המעגלים האלקטרונים הייתה אמורה להוות פיצוי הולם. ובכל זאת, קיושי והחשבונייה שלו היכו את ווד והמחשב שוק על ירך. היפני ניצח בארבעה מתוך 5 מקצים, אפילו בתרגילים שכללו את כל 4 הפעולות. המחשב ניצח רק בתרגילי הכפל, וגם זאת בהפרש זעום למדי. הפשטות והמהירות שבה ניתן לבצע חישובים הפכו את החשבוניה לעזר החישוב הפופולרי והנפוץ ביותר במשך אלפי שנים. היא החלה לצאת מהאופנה באירופה בסביבות המאה ה-17, אבל המשיכה להיות בשימוש במקומות רבים ברחבי העולם גם עד לאחרונה. בברית המועצות, למשל, למדו התלמידים להשתמש בחשבוניה עד תחילת שנות ה-90. גם בימינו, על אף הזמינות הגבוהה של מחשבוני כיס זולים, חשבוניות עדיין נמצאות בשימוש נפוץ יחסית בשווקים ובחנויות קטנות בדרום מזרח אסיה. מחשבונים אלקטרונים הופיעו לראשונה בתחילת שנות ה-60 של המאה ה-20. כמו כמעט כל טכנולוגיה ראשונית וחדשנית, היו למחשבונים הראשונים מגרעות למחביר. הם היו גדולים כמו מחשב נייד ממוצע של ימינו, צריכת האנרגיה הגבוהה שלהם חיווה חיבור לשקע בקיר, ומחירם היה יקר להחריד, כ-8,000 דולר בכסף של ימינו. אין פלא שרוב המהנדסים למשל העדיפו להשתמש בעזרי חישוב אחרים, כמו סרגלי חישוב, slide rules, שהיו מכנים, זולים, וביצעו פעולות כפל, חילוק, הוצאת שורשים, חישובי לוגריתמים ומגוון סוגי חישובים שימושיים בתחומים רבים, מאדריכלות ועד לירי פגזי ארטילריה. על שימוש במחשבונים אלקטרונים בתחומי הכיתה לא היה על מה לדבר כמובן. אבל האלקטרוניקה התקדמה בצעדי ענק במחצית השנייה של המאה ה-20, ובתוך פחות מ-15 שנה השתנה המצב מקצה לקצה. המצאת הטרנזיסטור, וזמן קצר לאחר מכן פיתוח המעגל המשולב שהכיל מאות טרנזיסטורים בשבב בודד, אפשרו לחברות כמו Texas Instruments, Rockwell וGeneral Electric לשכלל את המחשבונים בקצב מהיר. בשנת 1967 הציע לראשונה TI מחשבון אלקטרוני בשם Caltech, שהיה קטן דיו כדי להתאים לכיס המכנסיים, אבל עדיין חייב חיבור לשקע חשמל. לא הייתה לו תצוגה, אלא הדפסה על דף, ומחירו היה כמה אלפי דולרים. 7 שנים בלבד לאחר מכן, ב-1974, כבר הציע TI מחשבון מדגם 2550, שהיה מוזן מסוללות, בעל תצוגת לד, ועלה פחות מ-100 דולר. סרגלי החישוב נעלמו מהעולם בתוך שנים ספורות, כמובן.
K-Mart. Quiz Kid Calculator. Educational fun for kids 5 and up. It's gift priced at just $8 at K-Mart.
בשלב הזה, הורים רבים הרשו לעצמם לשלוח את ילדיהם לבית הספר מצוידים במחשבונים, וכמעט מיד פרץ הוויכוח בשאלה שהצגתי בפתיחת הפרק. האם כדאי לאפשר לילדים בבית הספר היסודי להיעזר במחשבונים בלימודי החשבון? המורים בבתי הספר בארצות הברית נחלקו לשני מחנות. ה-NCTM, המועצה הלאומית של מורי החשבון, הודיע כבר בתחילת שנות ה-80 על תמיכה גורפת בשימוש בהכנסת מחשבונים לכיתות. מעבר השני היה ציבור מורים והורים גדול שהתנגדו לכך, ואף ערכו הפגנות מחאה מול המשרדים שבהם נערכו ישיבות ה-NCTM. לשני הצדדים טיעונים משכנעים למדי. המתנגדים לשימוש במחשבון טוענים שתלמיד שלא מבצע את החישובים באופן ידני, בעזרת דף ועיפרון, אלא מקבל את תוצאות החישוב על צג המחשב כבמטה קסם, לא יבין את הצעדים שהובילו לתוצאה. לא פחות חמור, השימוש במחשבון ימנע מהתלמיד לפתח אינטואיציה מתמטית, היכולת להעריך מה צריכה להיות התשובה פחות או יותר. האינטואיציה הזו חשובה גם למי שמשתמש במחשב כדי לפתור תרגילים. אמנם המחשבון לא טועה, אבל המפעיל האנושי עלול בהחלט ללחוץ על כפתור לא נכון, ואז גם התוצאה תהיה שגויה. תופעה שמהנדסי המחשב מכנים garbage in, garbage out. מי שאין לו אינטואיציה לגבי תוצאת החישוב הצפויה, לא ידע לזהות תשובה שגויה לחלוטין שכזו. מורה למתמטיקה מקליפורניה הסבירה את הבעייתיות שבשימוש במחשבון בתמציתיות. ציטוט: תלמיד שאינו מבצע חילוק בעזרת דף ועיפרון ושולף את המחשבון שלו כדי לזכות בתשובה זריזה, לא יבין את העקרונות של החילוק הבסיסי. מחשבונים מונעים מתלמידים מלראות את המבנה הפנימי והיופי שבמתמטיקה. סוף ציטוט. מנגד, התומכים בהכנסת מחשבונים לבתי הספר גורסים שאין שום דבר יפה או חכם בעבודת פרך מייגעת של חישובים ארוכים. בסופו של דבר, כמעט כל חישוב הוא רק סדרת צעדים מסודרת שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם באופן מתודי עד שמגיעים לתשובה הנכונה. מחברים שני מספרים, כותבים את השארית מעל הספרה הבא, מחברים שוב ושוב כותבים את השארית. זו תרחה שלא תמיד יש לה מטרה. תחשבו כמה רחוק היו יכולים מתמטיקאים מבריקים כמו אייזיק ניוטון או גוטפריד לייבניץ להגיע עם הרעיונות שלהם, לו היו בתקופתם מחשבונים שהיו חוסכים מהם את עבודת הפרך המייאשת והמועדת לטעויות של החישובים הארוכים. הוויכוח הזה שריר וקיים גם בימינו. שני הצדדים טיעונים משכנעים והגיוניים, ויכול להיות שאין בכלל תשובה מוחלטת וסגורה לשאלה שהצגתי בפתיחת הפרק, האם יש לאשר או לאסור על השימוש במחשבונים בבתי הספר היסודיים. אם עכשיו אני אסגור את המיקרופון ואני אסיים את התוכנית, נצא מכאן ללא תשובה וללא תובנה או מסקנה חכמה מהעניין. אבל רגע, חכו שנייה. בואו נחזור כמה צעדים אחורה אל החשבוניה. החשבוניה היא לא כל כך שנויה במחלוקת. אני לא יודע אם מישהו מלמד היום חשבון בעזרת חשבוניה, אבל סביר להניח שמורה שיהיה מעוניין לעשות בשימוש לא יתקבל בהתנגדות אידיאולוגית כה נחרצת כמו זו שמופנית כנגד המחשבון. וזה די מוזר לדעתי, מכיוון שבסופו של דבר אין הרבה הבדל בין השניים האלה. הסיפור הבא ידגים את הנקודה הזו. ריצ'רד פיינמן היה פיזיקאי מוכר ומוערך, זוכה פרס נובל, בין השאר זכור כאדם ססגוני ומרתק שידע לספר סיפורים מעניינים. הסיפור הבא מופיע באחד מספריו. פיינמן ביקר בברזיל, ובזמן שישב באחת המסעדות, נכנס למקום רוכל ממוצא יפני, וניסה לשכנע את המלצרים לקנות ממנו חשבוניה. ציטוט. הרוכל החל לשוחח עם המלצרים, והציע להם אתגר. הוא טעם שהוא מסוגל לחבר מספרים מהר יותר מכל אחד מהם. המלצרים הצביעו עליי. כן, כן, למה שלא תגיד את זה ללקוח שיושב שם? הרוכל הצטרף אליי, והמלצרים הביאו לי נייר ועיפרון. האיש ביקש מהמלצר שיציע כמה מספרים לחבר. הוא ניצח אותי בקלות. בזמן שאני עדיין רשמתי את המספרים על הדף, הוא כבר סיים לחבר אותם. הצעתי שהמלצר יכתוב מספרים על שני דפים ויגיש לנו אותם באותו הזמן, אבל זה לא שינה דבר. הוא עדיין ניצח אותי בהפרש ניכר. הרוכל הנלהב הציע שנעבור לכפל. מישהו רשם לנו תרגיל והוא ניצח אותי שוב, אם כי לא בהפרש גדול, כי אני די טוב בכפל. ואז הציע הרוכל שנעבור לחילוק. זו הייתה טעות מצידו. ככל שהבעיה מסובכת יותר, כך יש לי יותר סיכוי לנצח. אז עשינו את תרגיל החילוק וסיימנו בטקו. ואז הוא קרא בלהט שורש מעוקב. שורש מסדר שלישי. קשה למצוא תרגיל בסיסי קשה יותר. זה כנראה התרגיל המורכב ביותר שהוא היה מסוגל לפתור בעזרת החשבונייה. הוא רשם על הדף מספר אקראי, ואני עדיין זוכר אותו, 1729.03. הוא החל לעבוד עם החשבונייה שלו, מהמהם ומזמזם לעצמו, והוא עבד מהר כמו שד. מילה של הסבר למי שימי התיכון רחוק מאחוריו. שורש מעוקב של מספר X הוא המספר שאם נכפיל אותו 3 פעמים בעצמו, נקבל את X. למשל, השורש המעוקב של 8 הוא 2, מכיוון ש2 כפול 2 כפול 2, 2 בשלישית, הם 8. בסיפור, הרוכל מבקש מפיינמן למצוא את המספר שאם נכפיל אותו בעצמו 3 פעמים, נקבל 1729.03.
Oh, really?
בחזרה לציטוט. בינתיים, אני ישבתי ולא עשיתי כלום. אחד המלצרים שאל אותי, מה אתה עושה? הצבעתי על ראשי ואמרתי, חושב. ואז רשמתי על הדף את המספר 12. זמן קצר לאחר מכן, הוספתי 12.002. הרוכל סיים את החישוב וניגב את הזיעה ממצחו. 12, הוא אמר. או לא, אמרתי לו, עוד ספרות, עוד ספרות. הוא חזר לחשבונייה, ואני בינתיים הוספתי עוד 2 ספרות לתוצאה. לבסוף הרוכל הרים את ראשו, 12.01. המלצרים היו מאוד מרוצים. הם אמרו לרוכל, תראה, הוא פתר את התרגיל בחשיבה בלבד, ובתוצאה שלו יש יותר ספרות אחרי נקודה. הרוכל היה מבואס לגמרי ועזב את המסעדה. איך הצלחתי לנצח את החשבונית? המספר המקורי היה 1729.03. במקרה לגמרי ידעתי ש12 בשלישית הם 1728, ולכן נותרה לי רק שארית של 1.03. נעזרתי במה שלמדתי בבית הספר לגבי שברים קטנים, וכך הצלחתי לשלוף כמות מרשימה למדי של ספרות אחרי הנקודה. מספר שבועות לאחר מכן פגשתי את אותו הרוכל בלובי של בית מלון שבו שהיתי. אמור לי, הוא שאל, איך הצלחת לפתור את התרגיל של השורש המעוקב מהר כל כך? התחלתי להסביר לו את החישוב שעשיתי, והוא הרים את החשבונייה שלו, מעביר את החרוזים מצד לצד. כן, הוא הסכים. ואז הבנתי משהו. הוא לא יודע מספרים. עם החשבונייה אתה לא צריך לזכור בעל פה תוצאות של חישובים. כל מה שאתה צריך לדעת זה לדחוף את החרוזים הקטנים מעלה ומטה. כל הרעיון העקרוני של חישוב מקורב היה זרדו לחלוטין. זו הסיבה שלא הצלחתי ללמד אותו איך מחשבים שורש מעוקב בראש, או כמה מזל היה לי שהוא בחר דווקא במספר 1729.03. סוף ציטוט. פיינמן ניצל את האינטואיציה המתמטית החזקה שלו כדי לבצע חישוב מקורב, סוג של קיצור דרך בדרך אל הפתרון. פיינמן ניחש שהפתרון שהוא מחפש צריך להיות קצת יותר מ-12, וניצל את הזמן שחסך באמצעות הניחוש המוצלח כדי לחשב פתרון מדויק יותר. לרוכל, לעומת זאת, לא הייתה אינטואיציה מתמטית שכזו, ולכן הוא נאלץ להשקיע זמן רב רק כדי להגיע אל המספר 12. סיפורו של פיינמן מדגים שגם החשבוניה הפשוטה, בדומה למחשבון האלקטרוני, אינה מעודדת בהכרח הבנת רעיונות מתמטיים, ואולי אפילו להפך. כפי שציין פיינמן, כל מה שצריך לדעת בחשבוניה הוא איך להזיז את החרוזים הקטנים מטה ומעלה. הרוכל פיתח תלות מלאה בחשבוניה שלו, ולא הייתה לו שום אינטואיציה מתמטית. אם המתנגדים לשימוש במחשבון היו מכירים את הסיפור של פיינמן, יכול להיות שהם היו מתנגדים גם לשימוש בחשבוניה בבית הספר. מסקנה הזו גורמת לי להאמין שהוויכוח בעד או נגד מחשבונים אלקטרונים בכיתות הוא למעשה רק חלק ממחלוקת גדולה ומהותית יותר, והיא השאלה מהי הדרך הטובה ביותר ללמד מתמטיקה. הפרק בחסות נינג'ה מנקי, המתמחה בפתרונות שיווק דיגיטליים וקידום ברשתות החברתיות, במיוחד לעסקים קטנים ובינוניים. כיום כולם כבר יודעים שרשתות חברתיות הן כאן כדי להישאר. הן מהוות כלי תקשורת בין אישי ממדרגה ראשונה, אבל יותר מכך הן גם כלי עסקי מעולה. כמו כל פעילות מקצועית איכותית, התהליך דורש שילוב של גורמים שונים שאתם כבעלי עסקים צריכים לתת להם את המענה. כתיבת תכנים, הפצה, קניית מדיה, עיצוב גרפי, מענה לתגובות הגולשים, אפליקציות, מעקב אחרי נתונים, חתיכת כאב ראש. חברת נינג'ה מנקי מתמחה בעסקים קטנים ובינוניים ובעלת ניסיון תפעולי ושיווקי של עשרות לקוחות מסקטורים שונים. הגיוון בעשייה והניסיון הרב מאפשר לנינג'ה מנקי להפריד בין העיקר לטפל בפעילות של הרשת החברתית, מה שמבחינת הלקוח מתרגם לחיסכון בעלות ואפקטיביות מרבית. הצוות בעל ניסיון רב שנים במרחב הדיגיטלי, גרפיקאית, כותבי תוכן, מנהלי קשרי לקוחות, מתכנת אפליקציות ועוד. כולם מוכוונים לתת לכם שירות מעולה עם המון אנושיות והבנה של הצרכים שלכם. היתרון בקבלת סיוע מצוות ולא הסתמכות על אדם בודד הוא ניכר וברור. יכולת לחשיפה גדולה יותר, יחס אישי מרבי ואפשרות לגדול יחד עם העסק. נינג'ה מנקי מספקת את האפשרות לאוטסורסינג מלא, ובכך מפנה זמן ניכר וחשוב בכל יומו של בעל עסק, שכן משתחרר לעסוק בדברים חשובים אחרים. אפשרות נוספת הינה ליווי והדרכה פרטניים לשם הכשרת בעלי עסקים פרטיים או צוותי שיווק. כדאי לזכור, הלקוחות שלכם כבר מזמן במרחב הדיגיטלי, וכיום תהליך קבלת החלטת הרכישה שלהם מבוסס לא מעט על הנראות שלכם ברשת. צרו קשר עוד היום עם נינג'ה מנקי לשם קבלת ייעוץ ראשוני חינם. www.ninjamonkey.co.il. וכעת, בחזרה לפרק. כדי להדגים את ההשערה שלי שהוויכוח בעניין המחשבונים הוא משני, והשאלה האמיתית נוגעת לאופן העקרוני שבו יש ללמד מתמטיקה, אני אתן דוגמה שעוסקת בעזר לימוד שהוא אולי היפוכו הגמור של המחשבון. עזר הלימוד הכי פחות משוכלל והכי פחות מתוחכם שאפשר להעלות על הדעת. ג'ורג' קוזניאר היה מורה לחשבון בבית ספר יסודי בעיירה קטנה בבלגיה. קוז'ניאר חיפש דרך פשוטה ואינטואיטיבית להעביר לתלמידיו הצעירים רעיונות מתמטיים מופשטים, מחיבור וחיסור ועד שברים. על פי הצעתה של אשתו, הוא יצר בשנת 1931 סדרה של מקלות דקים באורחים שונים, סנטימטר אחד, שני סנטימטר, שלושה סנטימטר וכו', וצבע כל מקל בצבע שונה. באמצעות המקלות הצבעוניים ניתן להדגים באופן מוחשי את הפעולות והמושגים. למשל, כדי להראות ש-2 ועוד 2 שווה 4, אפשר להצמיד שני מקלות אדומים באורך 2 סנטימטרים ולהשוות אותם למקל סגול באורך 4 סנטימטרים. כדי להדגים את המשמעות של השבר 2 חלקי 4, אפשר להראות שאורכו של המקל האדום הוא מחצית מזה של המקל הסגול וכדומה. קוז'ניאר השתמש במקלות הצבעוניים שהמציא בכיתה בה לימד, ותלמידיו זכו לשבחים רבים בזכות הצטיינותם בחשבון. אף על פי כן, חלפו כמעט 20 שנה עד שמתמטיקאי אחר שביקר בבית הספר באקראי הבחין בפוטנציאל שלהם ופרסם את הרעיון ברבים. מקלות קוז'ניאר זכו להצלחה גדולה ונמצאים בשימוש בלמעלה מ-100 מדינות בכל רחבי העולם. מקלות קוז'ניאר נכנסו לשימוש במערכת החינוך בישראל בשנות ה-70, הרבה בזכות הפרופסור פרלה נשר, מומחית להוראת המתמטיקה ששימשה אז כיועצת במשרד החינוך. הבדידים, כפי שהם כונו בעברית, היו חלק משיטת חינוך, אידיאולוגיה פדגוגית אפילו אפשר לומר, בשם השיטה הקונסטרוקטיבית, שהחלה לצבור תומכים בקרב המחנכים עוד בראשית המאה ה-20. בבסיס השיטה הקונסטרוקטיבית ניצב הרעיון שילדים הם לא מבוגרים קטנים. הם לא קולטים רעיונות חדשים באותה הדרך שבה עושים זאת מבוגרים, למשל על ידי הקשבה פסיבית למורה שעומד ליד הלוח. מחקרים רבים הראו שדרך הלימוד היעילה ביותר עבור ילדים היא באמצעות עצמים מוחשיים שהילד יכול לגעת בהם ולראות אותם במו עיניו. בנוסף, ילד לומד מהר כשהוא רוצה ללמוד, ואת המוטיבציה הזו אפשר לרכוש באמצעות תהליך גילוי. הילד מנסה לפתור בעיה כלשהי, והמורה שם כדי לסייע לו ולהעניק לו את הכלים והרעיונות שיסייעו לילד להגיע לתשובה בכוחות עצמו. הבדידים היו יישום מעשי של הרעיונות האלה. הילדים מצמידים את הבדידים אלו לאלו באופנים שונים, כדי לפתור את התרגילים השונים, ותוך כך מבינים מהם חיסור, חיבור וכדומה. אבל לא כולם היו תמימי דעים שהשיטה הקונסטרוקטיבית היא הדרך הטובה ביותר ללמד ילדים חשבון. קבוצה של אנשי הייטק, מורים, הורים ופרופסורים למתמטיקה, התאגדה בשנת 2002 תחת השם העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי לכל, ושמה לעצמה למטרה להוציא את השיטה הקונסטרוקטיבית מבתי הספר ולהחליף אותה במה שרובנו מכירים כגישה המסורתית של החינוך. בחזרה אל שיעורים פרונטליים עם שינון בעל פה של חישובים בסיסיים כמו לוח הכפל ותרגול חוזר ונשנה של הטכניקות הבסיסיות של החשבון. אבל מה לגבי הרעיונות שמאחורי השיטה הקונסטרוקטיבית, אתם שואלים? הרי אמרנו שמחקרים הראו שילדים הם לא מבוגרים קטנים והם לומדים טוב יותר באמצעות מגע וכדומה. כל זה טוב ויפה ואולי מתאים למקצועות מסוימים, אבל זו אינה בהכרח הדרך הנכונה ללמד מתמטיקה. פרופסור רון אהרוני, מתמטיקאי בטכניון ואחד ממובילי העמותה לקידום החינוך המתמטי, טוען שילדים לומדים לעבוד עם בדידים לפי צבעים וגודל ולבצע פעולות מכניות של הצמדת המקלות אלו לאלו, אבל הם לא בהכרח תופסים את הקשר המופשט שבין הפעולות האלה ובין הרעיונות המתמטיים שמאחוריהם. ציטוט. מיותר לומר את המובן מאליו, שספירה היא דרך המלך אל החשבון. להחליף אותה במשחק בבדידים, הרי זה דומה לשיטת הוראת שפה זרה, שבה אין מלמדים את משמעותן של המילים, אלא מצמידים לכל אחת מהן איזשהו חפץ, ומגדירים משחק בחפצים הללו על פי כללים קבועים מראש. ייתכן שמישהו יוכל ללמוד את המשחק, להבין את השפה, הוא לא ילמד מכך. סוף ציטוט. חברה בולטת נוספת בעמותה הייתה תלמה גביש, מורה למתמטיקה לשעבר, שפרסמה מאמר בשם "אל תיתנו להם בדידים", ובו היא טענה כי, ציטוט, שימוש מסיבי באמצעי המחשה אחד יפגע בכל תהליכי שימור הקשורים למתמטיקה, כיוון שהייצוג הפנימי שנוצר אצל הילד יהיה צמוד לגודל ולבדידים, והוא יתקשה להכליל את המושג. סוף ציטוט. כדי להסביר ולהוכיח את טענתה, גביש תיארה במאמרה מפגש עם ילדה בסוף כיתה א'. הילדה נתבקשה לפתור את התרגיל 2 ועוד 3 בעזרת הבדידים, ועמדה במשימה בכבוד. היא חיברה בדיד אדום של 2 ובדיד ירוק של 3, והראתה שאורכם זהה לאורכו של בדיד צהוב של 5. אבל אז ביקשה ממנה גביש לחזור על התרגיל, הפעם עם בלוטים במקום בדידים. הילדה לא מצאה את הידיים והרגליים. היא ניסתה לסדר את הבלוטים על השולחן כך שיצרו את צורת הספרה 3, אבל מכיוון שלא היו מספיק בלוטים, היא הרימה ידיים והכריזה שאי אפשר לפתור את התרגיל עם בלוטים. במילים אחרות, הילדה לא הבינה ש2 ו3 מייצגים כמויות. היא ניסתה לפתור את התרגיל באמצעי חזותי טהור, דהיינו לשחזר את הגדלים ואת הצבעים של הבדידים בעזרת בלוטים. במילים אחרות, למרות שהבדידים מאפשרים לילדים לחוש בידיהם את הרעיונות המופשטים של המתמטיקה, כפי שרצו הדוגלים בשיטה הקונסטרוקטיבית, הרעיונות שהם מעבירים עשויים להיות שגויים. בעיני הילד, בדיד באורך של 10 סנטימטר לא בהכרח קשור ל10 בלוטים, 10 צעצועים או 10 מפתחות. היכולת לתפוס שתכונת ה10 נשמרת ללא שינוי בכל אחד מהייצוגים השונים האלה, עדיין לא מבשילה לחלוטין בגיל צעיר זה. אנשי עמותת החינוך המתמטי טענו שחוסר יכולת הילדים לתפוס את הרעיונות העקרוניים שמאחורי הבדידים, הוא הסיבה לכך שישראל מדרדרת באופן עקבי במבדקים השוואתיים בינלאומיים, ונמצאת אפילו אחרי מעצמות במרכאות כדוגמת רומניה, מולדובה ותאילנד. מתמטיקאי ונדבן ישראלי בשם דיוויד גרבש תרם לעמותה $250,000 כדי לתרגם לעברית את ספרי הלימוד לכיתות א' וב' של סינגפור, שתלמידיה זוכים באופן עקבי במקומות הראשונים באותם מבדקים בינלאומיים. פרופסור פרל נשר לא הסכימה כמובן עם דעתם של המתנגדים. היא טענה שהחזרה ליסודות היא טעות, ניסיון חסר תוחלת להשתמש בשיטות הוראה שכבר הוכיחו את עצמן כלא יעילות. ציטוט: זכותם לטעון את מה שהם רוצים, זכותם להפיץ את תוכנית סינגפור. המתמטיקאים בארצות הברית התחילו מלחמה ואלה שלנו התקנאו בהם והחליטו שהם רוצים קצת רעש ופרסום. אם הם מציעים עכשיו לחזור ליסודות, אז הם לא יודעים מה נעשה בעולם. כשהם מציעים ללמד מה שלימדו בשנות ה-60, כשרק 9% עשו בדיקות בגרות והיום עושים 50%, אז הם מנותקים מעולם החינוך. סוף ציטוט. התנגדותם העיקשת והקולנית של חברי העמותה לחינוך מתמטי, ובמיוחד המחקר המעמיק שערכה תלמה גביש, הוכיחה את עצמה כיעילה. המטוטלת של משרד החינוך התרחקה מעט מהרעיונות הקונסטרוקטיביים והתקרבה בחזרה אל השיטה המסורתית. ספרי לימוד החשבון הוחלפו בספרים חדשים והשימוש בבדידים בכיתות נאסר. על פי ויקיפדיה, ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה מקלות קוז'ניאר פסולים לשימוש על פי הנחיות משרד החינוך, למרות שעושה רושם שהשימוש במקלות הולך ודוח בלאו הכי במדינות רבות. סביר להניח שזה לא סוף הסיפור. המטוטלת של משרד החינוך תמשיך קרוב לוודאי לנוע הלוך ושוב בין הכתבים השונים של האידיאולוגיות הפדגוגיות, בהתאם להשפעותיהן של תנועות ואידיאולוגיות מרחבי העולם ובמיוחד מארצות הברית, שם נאבקות הגישות הפדגוגיות של לימוד החשבון זו בזו כבר במשך למעלה מ-100 שנים, ורפורמה רודפת רפורמה. אז מה הפתרון? מהי הדרך הטובה ביותר ללמד מתמטיקה? התשובה לשאלה הזו תלויה במידה רבה במטרה לשמה אנחנו מלמדים את ילדינו מתמטיקה מלכתחילה. וגם המטרה הזו היא לא תמיד ברורה ומובנת מאליה. מצד אחד אנחנו מעוניינים להקנות לתלמידים ידע מעשי ושימושי בחיי היומיום. איך סופרים את העודף בחנות, איך מחשבים את הריבית על ההלוואה ואת העמלה שגובה הבנק. חישובים שכל אזרח במדינה מתוקנת נתקל בהם מדי פעם בפעם. מצד שני, היינו רוצים להעניק לתלמידים בסיס איתן גם לגבי רעיונות מתמטיים מורכבים יותר. רעיונות שהם אולי לא כה שימושיים ביומיום, אבל חיוניים למי שמתכנן ללמוד באוניברסיטה. מסטטיסטיקה עבור מדעי החברה ועד טריגונומטריה ופתרון משוואות במקצועות ההנדסה. דוגמה טובה להשפעת התוכן הנלמד על הצלחת מאמצי החינוך המתמטי היא אפיזודה קצרה אבל עגומה למדי בדברי ימי מערכת החינוך האמריקנית בשם המתמטיקה החדשה. בשנת 1957 שיגרה ברית המועצות את ספוטניק 1, הלוויין הראשון בחלל. צבא ארצות הברית לא הופתע מהשיגור, קרוב לוודאי, אבל הציבור האמריקני הוקה בהלם. אלו היו השנים הראשונות של המלחמה הקרה בין ארצות הברית וברית המועצות, והעובדה שברית המועצות הצליחה להקדים את ארצות הברית במרוץ לחלל, זרעה פחד ובהלה, שמא העליונות הטכנולוגית הסובייטית תאפשר לה להפיץ את הרעיונות הקומוניסטיים ברחבי העולם ולשבור את ההגמוניה האמריקנית. מערכת החינוך האמריקנית דגלה באותה התקופה בלימוד של חשבון לצרכים מעשיים, כמו גיאומטריה, על פני רעיונות מופשטים ומתקדמים יותר כמו אלגברה ותורת הקבוצות. הרציונל מאחורי הגישה הזו היה שהרעיונות המופשטים והמתקדמים אולי יזכו את התלמידים בהבנה מעמיקה יותר של מתמטיקה, אבל רבים מהתלמידים לא יזדקקו להם לעולם בבגרותם, וסביר להניח שישכחו אותם לגמרי לאחר שיסיימו את בית הספר. אבל ההשפלה של ספוטניק 1, כפי שראו זאת רבים, העירה באור מאוד לא מחמיא את הגישה הזו, והנשיא אייזנהאואר הזכיר בנאומיו לאומה שהמחסור בעובדים בעלי כישורים גבוהים ומתקדמים בתחומי המדע והנדסה הוא האיום המשמעותי ביותר על ביטחונה וחוסנה הלאומי של ארצות הברית. הפחד והפטריוטיות עשו את שלהם, וכשנה לאחר שיגור ספוטניק 1 העביר הקונגרס הצעת חוק בשם חוק החינוך הלאומי ההגנתי, במסגרתו הוגדלו תקציבי החינוך בתחומי ההנדסה והמתמטיקה פי 6 מכפי שהיו קודם לכן. השאלה המתבקשת הייתה, מה כדאי ללמד את הילדים בבתי הספר היום כדי שארצות הברית תוכל לחזור ולהוביל את עולם הטכנולוגיה בעתיד? ההיגיון הבריא אומר שכדאי לתת את המושכות בעניין הזה למתמטיקאים. אחרי הכל, מי מבין במתמטיקה וברעיונות שעומדים מאחוריה יותר מאשר האנשים שיוצרים אותה באוניברסיטאות? בכירי מערכת החינוך פנו למתמטיקאים בכירים באקדמיה וביקשו את עזרתם. התוצאה הייתה תוכנית חינוכית בשם מתמטיקה חדשה, New Math, שנכנסה לתוקף בתחילת שנות ה-60. הרעיון שמאחורי המתמטיקה החדשה הוא שהתלמידים בבתי הספר לא צריכים להתחיל מאפס בלימודי החשבון שלהם. כשמישהו לומד נהיגה, הוא לא מתחיל בללמוד איך נוהגים עם הילוכים ידניים או איך להניע את האוטו עם מנואלה. הוא מתחיל ישר מהילוכים אוטומטיים. באותו האופן, מדע המתמטיקה התקדם רבות במאות השנים האחרונות, והיום אנחנו מבינים לעומק את הרעיונות שעומדים מאחורי התרגילים הפשוטים. אז למה לא להיעזר בידע הזה ולאפשר לתלמידים להגיע לרמות גבוהות יותר של הבנה מהר יותר? בהתאם לרוח החדשה הזו, החלו תלמידי בית הספר ללמוד נושאים מתקדמים למדי, כמו מטריצות אלגבריות ולוגיקה בוליאנית. בבתי הספר היסודיים למדו הילדים את תורת הקבוצות ושיטות ספירה לא עשרוניות. התלמידים התרכזו בפתרון בעיות באמצעות כלים ורעיונות מתקדמים, ופחות בשינון שיטתי של לוח הכפל למשל. דמיינו לעצמכם את הסצנה הבאה. ערב, אתם יושבים בסלון מול הטלוויזיה. הילד בכיתה ג' ניגש אליכם עם ספר הלימוד בידו. אבא, אני לא מצליח לפתור את התרגיל בשיעורי הבית. אתה יכול לעזור לי? סוף סוף, אתם חושבים לעצמכם, זה הרגע להפגין קצת הורות רצינית. להראות לילד שאבא שלו קצת חכם. תרגיל חשבון בכיתה ג', כמה קשה זה כבר יכול להיות? אתם פותחים את הספר ותרגיל חיבור במספרים על בסיס 6. בסיס 6? מה זה לכל הרוחות בסיס 6? ושאלות על תורת הקבוצות? אתם מגרדים בראש, מנסים להיזכר במה שלמדתם בשנה הראשונה באוניברסיטה לפני 20 מיליון שנה פלוס מינוס. הילד מבין שתשובה הוא כבר לא יקבל. פדיח. זה פחות או יותר מה שחוו הורים לילדים שלמדו בשיטת המתמטיקה החדשה בשנות ה-60. גרוע יותר, גם חלק נכבד מהמורים לא הבינו את החומר. מורי תיכון זכו להדרכות ולשיעורי ערב, אבל רק חלק קטן ממורי היסודי קיבלו הדרכות שכאלה. המצב היה גרוע עוד יותר באזורים בעלי אוכלוסייה חלשה וענייה. לא רק שהמורים לא ידעו ללמד את החומר החדש, להורים הלא משכילים לרוב לא הייתה היכולת להשלים את החסר בבית וללמד את ילדיהם את החומר הדרוש.
carry the one so we have 169 but in the new approach as you know the important thing is to understand what you're doing rather than to get the right answer here's how they do it now you can't take 3 from 2 2 is less than 3 so you look at the 4 in the tens place now that's really 4 tens so you make it 3 tens regroup and you change the 10 to 10 ones and you add to the 2 and get 12 and you take away 3 that's 9 is that clear now instead of 4 in the tens place you've got 3 because you added 1 that is to say 10 to the 2 but you can't take 7 from 3 so you look in the hundreds place from the 3 you then use 1 to make 10 ones and you know why 4 plus minus 1 plus 10 is 14 minus 1 because addition is commutative right and so you got 13 tens and you take away 7 and that leaves 5 well 6 actually but the idea is the important thing Now go back to the hundreds place. You're left with 2 and you take away 1 from 2 and that leaves Everybody get 1? Not bad for the first day. Hooray for new math. New math. It won't do you a bit of good to read new math. It's so simple. So very simple. That only a child
בתחילת שנות ה-70 כבר היה ברור לכולם שהמתמטיקה החדשה הייתה כישלון מהדהם. תוצאות המבחנים ההשוואתיים הדגימו בבירור שילדים אולי יודעים ש-2 כפול 3 זה כמו 3 כפול 2, אבל אין להם מושג מה התוצאה של החישוב הזה. המתמטיקה החדשה נזנחה והוחלפה בשיטות מסורתיות יותר. בדיעבד, ברור לכולם שיסודות איתנים חיוניים לשם לימוד מתמטיקה מתקדמת, ושאי אפשר לדלג בכזו קלות על שלבים בסיסיים בהוראת החשבון. לסיכום, פתחתי את הפרק בשאלה ממוקדת ומוגדרת למדי. האם כדאי או לא כדאי לאפשר לתלמידי בית הספר היסודי לעזר במחשבונים? ראינו שהוויכוח בשאלה הזו קיים כבר מאז שנות ה-70, פחות או יותר, ושככל הנראה אין לה תשובה מוחלטת ואבסולוטית. אבל הדיון בשאלה התמימה הזו הביא אותנו לעסוק בשאלה גדולה ומורכבת הרבה יותר, והיא מהי הדרך הנכונה ללמד מתמטיקה בכלל. זו שאלה כה מורכבת וטעונה, עד שהמומחים לא מצליחים להסכים ביניהם אפילו על השימוש בעזרי לימוד בסיסיים ופשוטים כמו בדידים, שלא נאמר מחשבוני כיס משוכללים. כמעט כולם מסכימים שידע בסיסי במתמטיקה חיוני ונחוץ לכל האזרחים בתרבות מתקדמת. בימי יוון העתיקה, מצרים ורומא זכו בעיקר ילדים ממשפחות עמידות לחינוך מתמטי, אבל בעקבות המהפכה התעשייתית והקמת מערכות חינוך ציבוריות, כמעט כל ילד זוכה ללמוד את הרעיונות המתמטיים הבסיסיים שבלעדיהן קשה אפילו לעשות קניות בסופרמרקט. אבל המושג ידע בסיסי במרכאות הוא מטרה נעה. במאה ה-19 ואפילו בתחילת המאה ה-20, אדם בוגר ממוצע הסתפק בידיעת 4 פעולות החשבון הבסיסיות. אם ידעת שברים ומספרים שליליים, מצבך היה מצוין. כיום לעומת זאת, הרף גבוה בהרבה. כדי להתמודד בשוק העולמי ולא לחשב למדינה נכשלת ומפגרת, אנחנו מעוניינים בחברה מתקדמת ויצרנית שמסוגלת לתמוך בתעשיות הייטק מתקדמות. וזה אומר מדענים, מהנדסים ובוגרי אוניברסיטאות רבים יותר. בימינו, כמעט כל תחום אקדמי דורש הבנה בסיסית של מושגים מתמטיים שפעם נחשבו מתקדמים מאוד, וקורסים בסטטיסטיקה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי הם קורסי חובה בשנה א' במרבית המקצועות. הצורך הזה מביא לכך שתלמידים צריכים לעזוב את כותלי בית הספר כשהם מצוידים בידע מתמטי איתן והבנת עקרונות ורעיונות מופשטים ומורכבים יותר מאלו שהיו נחשבים כהכרחיים לפני 100 שנה. העובדה הזו מחריפה מאוד את הדיון בסוגיה העקרונית. מהי הדרך הנכונה ללמד מתמטיקה כדי שהתלמידים יוכלו להגיע לרמה גבוהה שכזו? אם אנחנו לא יודעים לומר מהי הדרך הטובה ביותר ללמד מתמטיקה, הרי שאנחנו גם לא יודעים לומר באילו כלים כדאי להיעזר. מי יודע, גם אם השימוש במחשבון אכן פוגע ביכולת התלמידים ללמוד מתמטיקה, אולי כלים ממוחשבים אחרים, תוכנות מתקדמות, סרטוני אנימציה אינטראקטיביים וכדומה, דווקא כן יהיו מועילים. הניסיון האישי שלי כתלמיד וכמורה לימד אותי שמורה בעל אינטואיציה חזקה, יכולת לזהות פערי ידע אצל התלמידים ויכולת להעביר רעיונות מופשטים בצורה ברורה וקליטה, הוא המפתח ללימוד מתמטיקה יעיל. רק כשנגלה את הדרך הנכונה במרכאות ללמד את המקצוע הזה, נוכל להצביע על טכנולוגיה כזו או אחרת שתחליף את המורה האנושי. האם בכלל קיימת דרך נכונה אחת ויחידה ללמד מתמטיקה? זו ידידיי, שאלת מיליון הדולר. או 2 מיליון דולר, 50,544, בבסיס 6. So very simple, that only a child can do it. Come back tomorrow night, we're gonna do fractions. זהו, עד כאן. תודה לדינה בר מנחם על העריכה הלשונית, וכפיר נוח על עריכת הקול. מיד נמשיך על פתרון חידה מהשבוע שעבר, הצצה קטנה אל מאחורי הקלעים של הפודקאסט, וגם, חכו לזה, עדכון לגבי מפגש מאזינים חדש של עושים היסטוריה. אבל ראשית, חסות קצר. הפרק בחסות קרן טראמפ פועלת לשם שיפור החינוך בישראל, מזמינה אתכם לעשות לייק על דף הפייסבוק של יום המורה ולהיות מעודכנים בכל הפעילות. כולם יודעים שלהיות מורה זה לא קל. לעמוד מול כיתה במשך 6 או 7 שעות בכל יום זה יכול להיות די מתיש. לעמוד מול כיתה יום שלם וללמד מקצועות כמו מתמטיקה או פיזיקה זה כבר יכול להיות ממש מתיש. צריך הרבה מוטיבציה כדי לשמור על רמה גבוהה של השקעה ואנרגיה. האנשים שקרן טראמפ לקחו על עצמם לעודד את המצוינות בחינוך למדעים בישראל, והם לא רק מדברים. למשל, קרן טראמפ מעניקה בכל שנה את פרס טראמפ להוראה איכותית. 100,000 שקלים למורים המעולים ביותר מתחומי המתמטיקה והמדעים. זה לא רק הכסף שמעניק כאן את התמיכה והעידוד, אלא הידיעה שגם אם לא זכית בפרס, בכל זאת יש מישהו שמאמין שמה שאתה עושה הוא באמת באמת חשוב, וראוי לפרסים מיוחדים, תחושה שאני חושב שכולנו יכולים להזדהות איתה. יום המורה הוא דרך נוספת להעניק זריקת עידוד ומוטיבציה למורים שלנו. יום שכולו מוקדש לאנשים שהעתיד שלנו מונח בידיהם. ב-15-12-2014 יערכו סדרה של אירועים בכל רחבי המדינה כדי לחגוג ולהרים על נס את המקצוע החשוב הזה. הדרך הטובה ביותר להתעדכן לגבי האירועים האלה היא באמצעות פייסבוק. חפשו את יום המורה בפייסבוק, או לחצו על הקישור בפוסט של הפרק הזה באתר של עושים היסטוריה, עשו לייק לדף ותקבלו עדכונים על הפעילויות השונות. למשל, אם אתם אוהבים לצלם, אתם מוזמנים להעלות לדף הפייסבוק של יום המורה תמונות שלכם ברוח הנושא רגעים של חינוך מעולה. 7 התמונות המוצלחות ביותר תוצגנה בתערוכה מיוחדת במשכן הכנסת. עשו לייק לדף הפייסבוק של יום המורה ותדעו על עוד אירועים והזדמנויות מעניינות שכאלה ברגע שיועלו לדף. www.facebook.com/teachersday.org.il תודה לקרן טראמפ על תמיכתה בעושים היסטוריה. אז חדשות טובות. המון מאזינים שואלים אותי כל הזמן, מתי מפגש המאזינים הבא? אז סוף סוף הוא מתקרב. אין לי עדיין תאריך מדויק, אבל סביר להניח שהמפגש יתקיים בסוף חודש ינואר 2015 באזור הרצליה. תוכנית האירוע עדיין בהתהוות, אבל אני מתכוון לנסות ולהקליט בלייב פרק מיוחד של עושים היסטוריה, משתתפות הקהל ואורחים מיוחדים. יהיה מגניב. עכשיו, פרט חשוב. במפגש האחרון של התוכנית, לפני כבר כמעט שנתיים, הגיעו יותר מ-300 מאזינים. זו כמות אדירה של אנשים, ואני מעריך שבמפגש הקרוב יהיו אפילו עוד יותר מאזינים שירצו להגיע, ולא יהיה מקום לכולם. לכן אני מתכנן לפתוח את המפגש להרשמה מוקדמת דרך האינטרנט מספר שבועות לפני האירוע, ואני מנחש שהכרטיסים יאזלו די מהר. אז אם אתם רוצים להשתתף באירוע ולהספיק להירשם, חשוב שתנסו להישאר מעודכנים גם מעבר להאזנה לפרקים חדשים. הדרך הטובה ביותר להישאר מעודכנים היא על ידי הצטרפות לרשימת התפוצה בדואר אלקטרוני. מלאו את כתובת המייל שלכם בטופס באתר הבית www.ranlevi.com. ניתן גם להתחבר אליי ואל דף התוכנית בפייסבוק, בגוגל פלאס, טוויטר, ערוץ ה-RSS של התוכנית ועוד מגוון גדול של ערוצים ודרכים. אני אשתדל לאפשר לכמה שיותר אנשים להירשם למפגש, אבל סביר להניח שלא יהיה מקום לכולם, אז יישארו מעודכנים. ועוד עדכון משמח. השבוע העליתי לאתר של עושים היסטוריה את מה שאני מכנה בשם הספר הגדול של עושים היסטוריה. ולא סתם גדול, ענק. 132 מאמרים, טקסטים מלאים של כמעט כל פרקי התוכנית, מרוכזים בדף אחד מסודר לפי נושאים. טכנולוגיה, מדעים, רפואה, אומנות, ספורט, כלכלה וכל שאר המגוון האדיר של תחומי עניין שהתוכנית עסקה בהם לאורך השנים. אם היינו צריכים להדפיס את כל זה, אני חושב שהיינו מקבלים ספר של 500 או 600 עמודים לפחות. כל הטקסטים האלה זמינים, בחינם כמובן, לקריאה נוחה גם בטלפונים החכמים ובטאבלטים. אתם מוזמנים להפיץ את הקישור לדף אל חברים ובני משפחה שאתם חושבים שאולי עשויים ליהנות מהתוכן של עושים היסטוריה, אבל אולי לא התחברו לאספקט של האזנה לאודיו באופן ספציפי. אני חייב תודה לנתן פוזניאק וליוני סטרן, שבלעדיהם הטקסטים לעולם לא היו עולים לאתר, וגם לאורחים ולמתנדבים של ויקיפדיה בעברית, שעוזרים לי להעלות קישורים לטקסטים האלה, לערכים הרלוונטיים בויקיפדיה, לטובת תלמידים או סטודנטים שיוכלו להיעזר בהם בעתיד. בפרק הקודם אתגר אתכם ניר דהן בחידה הבאה. דמיינו לכם שאתם מטיילים בנוף ציורי באלפים הבווארים. אתם מביטים לעבר האופק ורואים שני הרים כהים. אחד ההרים מעט מרוחק מאחר. אחד ההרים יראה מעט כהה יותר. איזה הוא ומדוע? הראשון שפתר את החידה הוא המאזין לאונרדו. דה וינצ'י. טוב, הוא לא מאזין, וגם כנראה שלא הראשון שהבחין בתופעה הזו, אבל המונה ליזה, הציור המפורסם ביותר שלו, נחשבת לדוגמה הקלאסית לטכניקה שמחקה את התופעה הטבעית הזו. במונה ליזה, ההרים הרחוקים ביותר בציור הם הבהירים יותר. יוני שטרן פתר את החידה הראשון בפורום שלנו, וסיפק את ההסבר לתופעה הזו ששמה הרשמי הוא פרספקטיבה אווירית, aerial perspective. קרני האור שעוברות באוויר פוגעות במולקולות השונות, נשברות וניתזות לכיוונים שונים. ככל שההר מרוחק יותר, כך יש ליותר קרני אור הזדמנות להישבר ולהגיע אל עינינו מזוויות שונות. יותר קרני אור פירושן בהירות רבה יותר וגם ניגודיות נמוכה יותר בין אור וחושך. יוני שטרן ציין גם תופעה נוספת שקשורה באותו העניין. ככל שההר מרוחק יותר, כך הוא גם נראה כחול יותר. דה וינצ'י ניסח זאת כך. ציטוט. באמצעות שינויים באור שבאוויר, אנחנו נעשים מודעים להבדלי המרחקים בין מבנים שונים. לכן צייר את המבנה הקרוב בצבע האמיתי שלו, את הבניין הבא אחריו בגוון כחול יותר, ואת הבניינים המרוחקים עוד יותר בגוונים כחולים עוד יותר. סוף ציטוט. הסיבה לגוון הכחלחל, כפי שציין המאזין אייל 11, היא תופעה פיזיקלית בשם פיזור ריילי. קרני אור בתדרים שונים מתפזרים באופן שונה באטמוספירה, ואור כחול חווה את הפיזור הגבוה ביותר. זו הסיבה שקרני האור שמגיעות לעינינו מאותו הר מרוחק נוטות לכיוון האור הכחול, התדרים הגבוהים ביותר של האור. רוצים לראות את התופעה הזו במו עיניכם? אז המאזין קים מוסר לניר דהן שלא כולם גרים בבווריה, עדיין, ואת הפרספקטיבה האווירית אפשר לראות גם בגבעות הצנועות יותר של רכס יודפת בגליל התחתון. עכשיו רק נשאר לבדוק את מחירי המילקי ביודפת, ואנחנו מסודרים. במירוץ ויקיפדיה הפעם, אני אבקש מכם להגיע מהערך על חינוך מתמטי, אל הערך אודות הפני השחור, שהוא הבול הראשון בהיסטוריה. מה הקשר בין בולים ומספרים? יש קשר. תשובות ופתרונות כרגיל בפורום התוכנית www.ranlevi.com. זו בדרך כלל הנקודה בפרק שבה אני מזכיר לכם שאם אתם אוהבים את התוכנית ומעוניינים לתמוך בה, אתם יכולים לרכוש את זה ואת זה, אבל אתם יודעים מה? הפעם אני אעשה משהו שונה. ההשראה למה שמיד תשמעו מגיעה מפודקאסט אמריקני חדש ומעניין בשם סטארט-אפ פודקאסט, שהקים בחור בשם אלכס בלומברג. בלומברג היה בעברו מפיק ב-This American Life, אחד הפודקאסטים הטובים בעולם, והגיש גם את Planet Money, עוד פודקאסט מצוין. הוא החליט יום אחד לעזוב את העבודה כשכיר בעולם הרדיו, ולהקים פודקאסט עצמאים שלו, כעסק לכל דבר. סטארט-אפ פודקאסט הוא הפודקאסט שמתאר את הסיפור של תהליך ההקמה של העסק הזה, מנקודת מבטו של אלכס השכיר לשעבר, שאין לו שמץ של מושג איך להקים עסק. מעבר לזה שמדובר בתוכנית מעניינת ומושקעת, הנקודה המעניינת היא שאלכס מתאר אחד לאחד את אותו התהליך שאני עובר עם עושים היסטוריה בשנה האחרונה. הניסיון להפוך מדיה חדשה למשהו שיש לו עתיד והמשכיות על ידי מישהו שאין לו גוף כלכלי גדול ויציב מאחוריו. אז בהשראת הפודקאסט הזה החלטתי לתת לכם הצצה קטנה, 5 דקות וקצת לדעתי, אל מאחורי הקלעים של עושים היסטוריה, העסק, הביזנס, ולהכיר לכם את מי שעובד איתי מאחורי הקלעים בדרך כלל על המהפך שהתוכנית עוברת בשנה האחרונה. את דני תימור הכרתי במפגש המאזינים האחרון כשהתנדב לסייע בארגון האירוע. בזמנו ניצלתי אותו כדי לסדר את האוכל על שולחנות. היום אני יודע שהניסיון שלו בעולם השיווק והמחירות כנראה חשוב לתוכנית קצת יותר.
טוב, אז הסיפור האמיתי הוא שכל הסיפור הזה וכל המאמץ הזה נעשה רק כדי שיהיה לי לשמוע, מה לשמוע במהלך הרכיבות. אני מה שקוראים מחור אמיתי, נרקומן של פודקאסטים, ואני צורך אותם בכמויות היסטריות. האמת, חשבתי על העניין הזה עוד הרבה לפני זה, אבל אני חושב שמיד אחרי כנס המאזינים הבזיק בי הרעיון. מה שאתה עושה כבר הרבה שנים מאהבה, גם אני עשיתי מאהבה, וכל פעם אני אומר לכל מי שמדבר איתי, שזה הדבר הכי כיפי שעשיתי בחיים. אני חושב שאנחנו משנים עולם באמצעות הפודקאסט הזה והפודקאסטים שצירפנו אלינו לאחרונה, ואני חושב שנשנה את העולם בגדול.
תשמע, לנו, לי ולך, יש את האהבה הזו, ואנחנו עושים את זה כי אנחנו נהנים מכל רגע, אבל אני מתאר לעצמי שכשאתה עובד מול מפרסמים פוטנציאליים, ואתה אומר להם, טוב, תשמעו, יש לי בשבילכם מקום נפלא לפרסם את העסק שלכם. פודקאסט. קודם כל, אני מניח ששואלים אותך, מה זה פודקאסט? זה הדבר הראשון. ואחר כך אולי, אני מתאר לי שהם באים אליך ושואלים אותך, רגע, למה בעצם אני בכלל צריך לפרסם בפודקאסט, כשאני יכול לפרסם בגוגל או פייסבוק, ולקבל 300,000 הקלקות ו-100,000 לייקים? למה פודקאסטים?
אז התשובה לזה היא תשובה מורכבת וארוכה, אבל בקצרה, מה שהצלחנו לשכנע את המפרסמים זה שיש לנו קהל ייחודי. בגוגל אתה בדרך כלל מחפש משהו, או הגוגל מזהה איזשהו פאטרן של התעניינות שלך, ואז דוחף את הפרסומות שיכולות להיות רלוונטיות. בפייסבוק גם בדרכים די דומות לומדים על הצרכים שלך. מאזין שמאזין לעושים היסטוריה בא להאזין לפרק של עושים היסטוריה מתוך אהבת התוכן, המדיה, מתוך זה שהוא אולי מחור כמוני, אולי מחור פחות, מגיע לשמוע איזשהו נושא כזה, די במקרה, ועל הדרך שומע גם איזשהו דבר מפרסם שיכול להיות בנושא ויכול להיות בנושא אחר. ובלי קשר, אותו, היכולת שלנו לפנות לקהל כל כך ממוקד, כל כך מפולח, אני חושב שהסיפור פה מאוד פשוט. אנחנו פונים למפרסמים, או אני שמח להגיד שהיום מפרסמים פונים אלינו, זאת אומרת, נהיה איזשהו טרנד מטורף, שפתאום קלטו שהקהל הזה הוא פוטנציאל אדיר למציאת עובדים, בעיקר בשוק ההייטק, ששם זה שוק של עובדים, וזה אני אומר ממקור ראשון, שוק של עובדים ולא שוק של מעסיקים, ויש ממש, אני ממש זוכה לטלפון כמעט כל יום ממפרסם אחר, פוטנציאלי אחר. אנחנו פה בשביל לפתח את הקהילה, בשביל לפתח את המדיה, אבל אנחנו צריכים כסף להניע את המנוע הזה, להניע את גלגלי השיניים, לשמן את גלגלי השיניים, וכמובן, מי מהמאזינים שיש לו גישה, בין אם למחלקות המשאבי אנוש, בארגונים שבהם אתם עובדים, או למנהלי השיווק, פשוט לעשות להם היכרות עם הפודקאסט, לעשות להם היכרות איתי, פרטים האישיים שלי נמצאים באתר הבית, ב-runlevy.com, תחת התפריט של פרסמו אצלנו, פשוט תעשו להם היכרות איתי, אני יודע לספר להם את הסיפור שלנו, יודע להראות להם, הסיפור שלנו סיפור מאוד מאוד מעניין, מאוד מתחברים לסיפור של לאותו סטארט-אפ ייחודי שאנחנו מרימים, שרן בעיקר מרים, ואני מנסה לעזור בצד העסקי, ואם, כמו שאני אומר, כמעט בסוף כל פגישה או שיחת טלפון, אם הרווחתי עוד 2-3 מאזינים, אז השיחה הייתה שווה, גם אם לא לקחו מאיתנו את הפרסום. הכיף הכי גדול זה באמת להרים טלפון לאיזשהו מישהו שיצר קשר, בין אם זה מאזין או מנהל שיווק או מנהל כוח אדם, שאומר לי, תשמע, אני לא מאזין לפודקאסט ואני מבטיח לך שמכאן ואילך אני הולך להאזין, אבל שמעתי מכל כך הרבה אנשים שפשוט הכריחו אותי לדבר איתך. ופתאום אתה מבין איזה כוח יש לקהילה הזאת, וכמה היא מחויבת לקמפיין.
אז עכשיו אתם מבינים יותר טוב, אני מקווה, את התרומה האדירה שיש לכם המאזינים בסיוע למהפך שעוברת עושים היסטוריה. דני נמצא בחזית, הוא זה שעובד מול המפרסמים וצריך לשכנע אותם שעושים היסטוריה היא פלטפורמת פרסום ואלטרנטיבה טובה יותר מגוגל ופייסבוק. זה ממש לא קל. העזרה שלכם מתוך הארגונים והחברות שבהם אתם עובדים לשכנע את מנהלי השיווק שעושים היסטוריה היא תוכנית עם קהל איכותי ששווה להגיע אליו, עושה את החיים של דני, בהיבט הזה, הרבה יותר קלים. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, כפיר נוח, ניר סייג ונועם דגן על עריכת הסאונד, נירה עמית, ענת וייסברג ונתן פוזניאק על התחקירים, ניר חולי מנינג'ה מנקי על הרשתות החברתיות, נועם קופרשטיין על הגרפיקה, דני תימור על הניהול העסקי, ואני רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics!